ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סנהדרין דף קוף דלת. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 17 שורות מראש העמוד. מיד אתם שמים לב על סימון של צורת כתר, אחד מהסימונים של סדרות, ובשיעור הקודם התחלנו, כי כאן אתם יכולים לראות שכבר זה ממוספר מספר 3, בשיעור הקודם התחלנו סדרה של מפני מה לא מנו, למה ברשימה שהופיע במשנה של מלאכים וגם הדיוטות, רק האנשים שהוזכרו במשנה נמצאים, ולא יותר. הרי יש עוד סדרה של לצערנו רשעים גדולים שבכל זאת לא מופיעים ברשימה השחורה שראינו במשנה, ואנחנו ממשיכים כעת בשאלה שלישית: ומפני מה לא מנו את אחז? אחז הרי הוא היה מלך רשע, במקרה היה גם כן אביו של חזקיהו שהוא היה צדיק, אז למה אחז לא נמצא במשנה בין אלו שאין להם חלק לעולם הבא? אמר רבי יומי אבא אבא, מפני שמוטל בין שני צדיקים, בין יותם לחזקיהו. הרי אחז היה בנו של יותם שהיה צדיק, ובנו של אחז חזקיהו שגם היה צדיק. ולא מן הראוי שאחד כזה שנמצא בין שני צדיקים יירשם כאחד שאין לו חלק לעולם הבא. כפי שראיתם, רבי ירמיה בר אבא מספר 1, כי יש עוד תשובה, רב יוסף אמר, מפני שהיה לו בושת פנים מישעיהו. כן, מידת הבושה יכול להציל אדם מלהפסיד חלקו לעולם הבא, שנאמר, ויאמר השם אל ישעיהו, צא נא לקראת אחז, אתה ושב ישוב בניך אל קצה תעלת הבריכה העליונה, אל מסילת שדה כובס. מי כובס? איקה דיאמרי דכבשינו לאפי וחלף. כובס, נראה לי שהסמך של המילה כובס והשין של כבשינו הם מתחלפות בדרשה הזאת, אז הוא כבש את פניו מרוב בושה, הוא הסתיר את פניו מרוב בושה. ואיקה דיאמרי, המילה כובס הוא יותר כמשמעותו במובן הזה, אוכלה דקצרי סחף הרישי וחלף. הוא הפך כלי מנוקב שהכובסים משתמשים כדי לזלף מים על הדברים הנכבסים, והוא הפך את זה על ראשו כדי שהוא לא יזדהה מפני רוב בושה. וחלף כוונה ועבר על יד הנביא, שהנביא לא ישים לב. מפני מה לא מנו את עמון? עכשיו, עמון גם רשע, הוא היה בנו של חזקי, של המלך יושיהו. מלך יושיהו היה צדיק, והיה לו בן לצערנו רשע, אז למה הוא לא מוזכר? מפני כבודו של יושיהו. בגלל יושיהו, סליחה, רק תיקון טעות פה. יושיהו היה בן של עמון, אז מפני הבן שהיה צדיק, אז מפני כבודו של יושיהו, עמון לא מוזכר. שואת כבר מנשה נמי לא נמני, מפני כבודו של חזקיהו. אז לא נזכיר את מנשה בגלל הכבוד ששייך לאביו חזקיהו, שהיה אבא של המלך הרשע הזה מנשה. הגמרא עונה, ברא, כמו יושיהו היה בן של עמון, מזכי אבא, הוא יכול לזכות, להעניק זכויות לאבא, וכאן אבא עמון. אבא חזקיהו לא מזכי ברא, הוא לא מקנה זכויות לבן, כאן מנשה. תכתיב, ואין מידי מציל. אין אברהם מציל את ישמעאל, הרי אברהם צדיק, ישמעאל לא. אין יצחק אבא מציל את עשיו שהיה בנו, כי מה? אבא לא, לא מעניק זכויות לבן שזקוק לזכויות, דהיינו בן רשע. אבל בן שהוא בעל זכויות יכול להעניק זכויות לאביו שהיה רשע, כמו שראינו אצל יושיהו שהיה בן של עמון. השתא דעתית להכי שברא מזקי אבא אחז נמי לא אמני. תשובה שלישית לשאלה למה לא מנו את אחז, כי משום כבודו של חזקיהו, בגלל שהכבוד של חזקיהו, כוונה חזקיהו בן של אחז, הבן מעניק זכויות לאבא כאן אחז שהיה רשע. ומפני מה לא מנו את יהויקים, גם עוד אחד רשע? תשובה, משום דרבי חייא בר אבויה. יש כאן תשובה ארוכה שכולל סיפור שהאמת ראינו מוקדם יותר כאן במסכת שלנו. הוא יהויקים שילם את חובו של הרשעות על ידי כך שהוא לא ניתן לקבורה, אז בזה הוא התכפר, ושוב פעם הוא שילם את חוב הרשעות בצורה כזאת של הביזיון שאנחנו נקרא עוד מעט בגמרא בסיפור הבא. על ידי כך נשאר לו אפשרות לזכות לחלק לעולם הבא. דאמר רבי חייא בר אבויה, כתיב על גולגלתו של יהויקים, משפט סתום, זאת ועוד אחרת. זקנו דרבי פרידה, הסבור של רבי פרידה, אשכח גולגלתה דהווה קשדיה בשערי ירושלים, שהיה נזרק בשער של כניסה ירושלים, וכתיב בה באותו גולגולת זאת ועוד אחרת. קברה, הוא ניסה לקבור את הגולגולת ולא התברה, ואיכשהו צף למעלה. קברה עוד פעם ולא התברה. אמר, אז הוא הבין, גולגלתו של יהויקים אי. תכתיב בי לגבי יהויקים, כתוב, קבורת חמור יקבר, סחוב ואשלך וכולי, שגופו יהיה נזרק בחוצות העיר. ואז הנה גולגולת שנזרק בחוצות העיר, אז הוא הגיע למסקנה שזה הגולגולת של אותו רשע יהויקים. אמר, אז הוא בכל זאת אמר זה שמצא את הגולגולת, הסבו של רבי פרידה, מלכה הוא. סופו של דבר היה מלך, ולא יחשב לזוזי בי, זה לא מן הראוי הוא יסבוק את הביזיונות האלו. ככה בשיראי הוא עטף את הגולגולת בבדים ועוטפה בספטה ושם אותו בארגז. חזיתא דבתהו, כאן הגרסה של הגמרא פה קצת שונה מהגרסה שראינו בסיפור הקודם. בשוליים פה במימון מובא מה שהיה בסוגיה הקודמת, אבל אנחנו נתקדם כמו שיש פה. אז אשתו של סבו של רבי פרידה, האישה ראתה מה שבעלה עושה עם הגולגולת, סברה, הדיתתא קמיתא אבי. היא חשבה, זה הגולגולת של אשתו הקודמת, לא כאמין שלה, שהוא לא מצליח לשכוח ממנה, לא לשכוח אותה. אז זה כמובן מהווה מקור של קינה לאשתו הנוכחית. אז מה היא עשתה? שגרה תנועה, היא הדליקה את התנור וקלטה ושרפה את הגולגולת. היינו דכתיב, זאת ועוד אחרת. לא רק שהגולגולת היה נזרק בחוצות העיר, אבל גם בסופו של דבר נשרף. כפי שאמרנו מקודם, בזה הוא יהויקים שילם את חוב הרשעות שלו, ובכך לא נמנע בין אלו שאין להם חלק לעולם הבא. תניא, אמר רבי שמעון אלעזר, בשביל הטוב בעיניך עשיתי. מדובר פה על חזקיהו המלך, שאמר אני עשיתי דברים טובים, הוא שיבח את עצמו. מה עוד? זה המשך הפסוק שם במלאכים ב' פרק ה' פסוק ג', הוא ביקש עוד על החלמתו, שהוא יחלים מהחולי שהיה שרוי בו. בשביל מה עוד, ובכלל שהוא שאל מה עוד, איזה עוד תיתן לי, שפנה לקדוש ברוך הוא עוד שהוא יתרפא, שכמובן לא דבר רצוי שאם הקדוש ברוך הוא יגן, אומר שהוא יגן על מישהו, אתה צריך לבקש עוד. אז, אבל הוא בכל זאת הוא ביקש עוד. נוכרים אכלו על שולחנו. בשביל שנוכרים אכלו על שולחנו, גרם גלות לבניו. אנחנו נרחיב על זה בהמשך הגמרא. רש"י כותב, בשביל הטוב מה עוד? בשביל חזקיה ששיבח את עצמו, דמר הטוב בניך עשיתי, גרם לו שמה מה עוד? כי אלה בית השם ששאל עוד מקדוש ברוך הוא, שעבירה גוררת עבירה. רש"י ממשיך, אכלו נוכרים על שולחנו אותם ששלח לו מרודך בלדן, כפי שמסופר ליד צדיביו עמוד א', אותו מלך בבל שלח ספרים ומנחה על ידם דרך השלוחים האלו, ואותו מלך חזקיה הזמין אותם לסעוד על שולחנו, וכפי שאנחנו נראה זה לא הסתיים בטוב. הגמרא ממשיכה, מסייל לחזקיה, חזקיה כמובן האמורה, במקרה הוא בא להסביר את מה שהתרחש אצל המלך חזקיהו. אז זה מסייע למה שחזקיה אומר, דיאמר חזקיה, כל המזמן עובד כוכבים לתוך ביתו ומשמש עליו, כפי שקרה אצל חזקיה, שאנחנו נראה עוד מעט בגמרא, שאשתו הגישה משקאות לאורחים, גורם גלות לבניו, שנאמר. אני רק רוצה לציין שפסוק זה שאנחנו נציין עכשיו הוא מופיע בפרשה שלפני כן, מתאר איך שחזקיה עירח אנשיו של אותו מלך בבלי, של מורדך בלדן, מלך בבל. וכאן ההמשך מהפסוקים שתיארו את האירוח, כתוב, ובניך אשר יצאו ממך אשר תוליד ייקחו, והיו סריסים באיכר מלך בבל. היו משרתים שם. הגמרא בדף צדיק ג' ומדבד דרשה את המילה סריסים ליתר עומק, אבל כעת רק נבין שהם היו שרים משרתים אצל מלך בבל, הכל בגלות כמובן. הפסוק שקדם את הפסוק שקראנו עכשיו, הפסוק שקראנו עכשיו היה מלאכים ב' פרק ח' פסוק י' ח', וכעת אנחנו חוזרים אחורה לפסוק שם י' ג', כתוב וישמח, או יש גרסה במקרא וישמע עליהם חזקיה, ויראים את בית נחותו ואת הכסף ואת הזהב ואת הבשמים ואת השמן הטוב. בקיצור, חזקיהו איך אומרים היום בשפה העממי, הוא ישוויץ, הוא הכניס אותם לאוצרות של המלך, של המלוכה, והראה להם כל מה שיש לו. אמר רב, מהי בית נחותו? כוונה, כלומר עונה, אשתו השקטה עליהם, אשתו היא שירתה אותם, היא שימשה, וזאת אומרת היא הגישה להם השקעות. והרש"י מסביר את המילה, מה הקשר בין המילה נחותו לאישה. אז זה בא מכך שהאישה נוצרה מהצלע שנפחת מאדם הראשון. המילה נחותו כמו המילה מנקה או מנקה עם חף, ניקוי, הפחתה. ולכן בית נחותו מצביע על אשתו, שהיא שירתה את האורחים האלו מבבל. שמואל אמר, ממשיכים בגמרא, בית גנזיו הראה להם, בית נחותו, ככה זה כמו שהסברנו מקודם, שהוא פתח בפניהם את אוצרות המלך. רבי יוחנן אמר, זין אוכל זין הראה להם נשק סודי, נקרא לזה ברזל שיכול להשתלט, לשבור ברזל אחר, ברזל משוריין, ברזל מחוזק. וגם זה ראינו מקודם בדף צליבה ועמוד ב' לגבי תקופה מאוחרת יותר שבו נבוזרדן בא לשבור את שערי ירושלים. כעת אנחנו עוברים לניתוח פסוקים, ובצד בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אנחנו מסבירים מה עומד לפנינו. יש סדרה ארוכה מאוד שממשיך לאורך כל עמוד ב' דרשות על הפסוקים נבחרים במגילת איכה. פסק כפור שנראה הוא הבלטת רבה אמר רבי יוחנן, רוב הדרשות על פסוקי איכה דהכה הם שלו, וכן מופיע כדורש פסוקים אחרים. הגמרא, איכה ישבה בדד, אמר רבה אמר רבי יוחנן, מפני מה לקו ישראל באיכה? למה המגילה שמתארת את החורבן משתמשת דווקא במילה הזאת, איכה, איכה ישבה בדד? תשובה, מפני שעברו על 36 כריתות שבתורה. מה שקדם לחורבן היה, היו דורות של חוטאים שהם הצליחו לעבור על 36 עבירות של כריתות שיש בהם עבירה, עונש כרת, כפי שמובא בתחילת מסכת כריתות, רשימה ארוכה של 36 עבירות שהתורה מענישה את העובר עליהן בעונש כרת. אז הגימטריה, השווי מספרי של האותיות א', י', ח', א', זה 36. אמר רבי יוחנן, מפני מה לקו? אנחנו אולי זה ברור, אבל הדגשנו פה עם פס, עם צורת מעוין, הביטוי הזה מפני מה לקו, כי עוד שאלה כזאת מופיעה כאן. מפני מה לקו באלף ב', המגילה הזאת, מגילת איכה, כל הפרקים שלו הם כתובים בסדר כזה, בסדר אותיות, פסוק אחר פסוק, א', פסוק שמתחיל ב-א', פסוק הבא מתחיל בעוד ב', פסוק שאחריו פסוק בעוד ג' וכו'. אז למה ככה? על שום אגמר עונה, מפני שעברו על התורה שניתנה באלף ב'. התורה, כל התורה, לא שהפסוקים בתורה הם כפי אלף ב', אלא התורה קיימת בזכות המילים שבה שהם כתובים באותיות שהם האלפביתה שלנו. ישבה בדד, אמר רבה רבי יוחנן, מפני אמר הקדוש ברוך הוא, סליחה, ישבה בדד, עוד פעם, אמר רבה אמר רבי יוחנן, אמר הקדוש ברוך הוא, אני אמרתי באופן חיובי כברכה, וישכון ישראל בטח בדד עין יעקב יראה את זה גם דירוש אף שמיו יעפו טל, ברכה שברור שהוא ברכה ברורה. ורשי כותב בטח בדד שיושבים יחידים ואינם מתיירים לא מן הנוכרים ולא מן החיות, מן החיות הרעות. אז בפסוק של הברכה כתוב בדד. עכשיו, אבל אחרי שעברו על כל העבירות שהזכרנו מקודם, יהיה בדד מושבם. מה שכתוב בפסוק, איכה ישבה מושבם, זה ישבה בדד. הפסוק אומר, העיר רבת ים, אמר רבה אמר ביוחנן, שהיו מסיעים, מה זה רבת ים? זה אוכלוסייה גדולה. אז איך הגיעו לזה? שהיו מסיעים קטנה לגדול, גדולה לקטן, כדי שיהיו להם בנים הרבה. איך זה עובד? רשי מסביר, ואנחנו חוזרים לרשי עכשיו. קטנה לגדול, שכבת זרע של קטן, ילד, זכר קטן, אינו מבושב, אינו מזריע מהר, כשל גדול. ולכן הזרע של גדול יותר מוליד. יותר מהיר מוליד. וכן רחם של קטנה אינה קולטת מהר כשל גדולה. לפיכך, מעשים גדולה לקטן כדי לכשתהי זרעו מבושל, קולט מהר. וקטנה לגדול כדי שיהיה זך שכבת זרעו קולט מהר. ולא זה מה שהם ניסו לימנע ממנו, ולא קטנה לקטן. שכאן זה תרתי לרעותה, שעוין להוליד, ולא קטן וקטנה ממש, אבל פה, מאחר שהזכרנו קטן וקטנה, לא מדובר קטן וקטנה ממש, אלא שעומדים על פרקן, ואוים הם להוליד, ומי הוא, אין זרע שלהם מבושל כל כך. נחזור לגמרא. שלוש שורות מסוף העמוד, הייתה כאלמנה, אמר רב יהודה, אמר רב, כאלמנה החף, כאמה ולא אלמנה ממש. אלא, אז מה הכוונה כאלמנה ממש, זה מין משל כזה, אלא כאישה שלח בעלה למדינת הים ודעתו לחזור אליה. היא כעת נראית כאלמנה כי הבעל לא נמצא, אבל הוא מתכוון לחזור. וכמובן זה כנסת ישראל והקדוש ברוך הוא, אמנם הקדוש ברוך הוא עזב אותם, נהיה חורבן, אבל הוא מתכוון לחזור, בוודאי במסגרת הגאולה העתידה, אז זה מה שמחכה לנו. אז לכן, למרות שאנחנו מדברים על חורבן, אבל יש פה גם ברכה שתמונה בתוך העניין, כאלמנה. רבתי בגויים, שרתי במדינות. אמר רבא, אמר ביוחנן, כל מקום שהן הולכים, גם זה, בתוך כל החורבן יש איזו ברכה, שאיפה שהיהודים נמצאים, נעשים שרים לאדוניהם. תמיד היהודים נמצאים בראש השלטון, מתחת למנהיג העליון של כל מיני גלויות שבהם היו היהודים. רק תסתכל בקבינט או במטבחון של כל המדינות המפורסמות, ושם תמצא יהודים. ונכון, כל המקומות האלו הם בגלותם, אבל שרתי במדינות, כפי שאמרנו, כל מקום שהם הולכים נעשים שרים לאדוניהם. תנו רבנן, מעשה בשני בני אדם שנשבו בהר הכרמל, והיה שבי מלך אחריהם. אנחנו ממשיכים בעמוד ב', אמר לאחד מהם לחברו, אחד מן הנשבים. אנחנו מדברים שוב פעם, יש לנו בציור שני יהודים שנלקחו בשבי, ויש גוי שמוליך אותם, ומלפניהם כמה מטרים בקדימה, לפניהם צועדים גמל ושני מנהיגים, שני מנהיגים, כוונה מנהיגי הגמל, אלו שמוליכים את הגמל. אז בסיפור הזה יש שוב פעם שבי שני יהודים מאחורה, כמה מטרים קדימה צועדים גמל ושני אלו שאנחנו קוראים להם המוליכים או המנהיגים. הסיפור ממשיך אחרי שאמרנו שאחד מן היהודים אמר לחברו ככה, ושוב פעם נזכיר שיש מרחק של כמה מטרים טובים בין אלו ובין הגמל והמוליכים. גמל שמהלכת לפנינו סומה באחת מעיניה וטעונה שתי נודות, זה אולי אפשר לראות במרחק, אבל התכולה של הנודות אי אפשר לראות. שתי נודות, שני חביות, אחת של יין ואחת של שמן, ושני בני אדם המנהיגים אותה, אחד ישראל ואחד נוחי. איך הם יכולים לדעת את כל זה? אמר להם שבי, אנשי עורף, מה אתם יודעים? אמרו לו, אז הסבירו, גמל מעשבים שלפניה, מצד שרואה אוכלת, מצד שאינה רואה אינה אוכלת. שמו לב שאותו גמל אוכל רק מצד אחד של הדרך, לא, זה לא רגיל. דרך כלל הבהמה תאכל, הגמל תאכל משני הצדדים, אבל הגמל הזאת שצועדת לפנינו אוכל רק מצד אחד, סימן שרק הצד הזה היא רואה, הצד השני היא לא רואה, היא סומה באחת מעיניה. וטעונה שתי נודות, אחת של יין ואחת של שם מילים. אתה שואל איך אנחנו יודעים את זה? פשוט, ככל שאנחנו מתקדמים בדרך, אז הנודות האלו שהיו על הגמל טפטפו איפה שהם היו, הם צעדו הלאה, ואותם טיפות כבר נמצאים אצל אלו שולחים מאחוריהם, כי הם מתקדמים בדרך. אז ברגע שהנשבים, היהודים האלה שהיו בשבי, ראו את הטיפות מתחת רגליהם, הם שמו לב על תופעה הזאת של יין מטפטף ושוקע, וששמן מטפטף וצף, שרק חבית אחד הטיפות נבלעו באדמה, אבל מה שטפטף מהחבית השני נשאר צף, סימן שזה לא אותו חומר. יין נבלע, שמן שגם מאוחסן בחביות, והוא צף, הוא לא נבלע. ושני בני אדם המנהיגים אותה, אחד נוכרי ואחד ישראל, איך זה ידוע לנו? ככה, נוכרי נפנה לדרך, יש פירוש בכוכבית בצד, פירוש שהנוכרי נפנה בדרך עצל בהמתו, ישראל נסתלק לצדדים, וזה הכוונה בגמר פה, וישראל נפנה לצדדים. האופי של, של נוחים שונה מהאופי של יהודים. יהודים מצטיינים בצניעות יתר שיש בהם, והם נפנים לצדדים, לא בדרך אצל הבהמה. רדף אחריהם ומצא כדבריהם, אותו שבאי, הוא התקדם אצל אלו שהיו לפניהם, הגמר והאנשיו, והוא גילה המילה במילה כמו שאותם יהודים אמרו לו לשבאי. בא השבאי, חזר אל היהודים האלו ונשקן על ראשן והביאן לביתן ועשה להן סעודה גדולה, והיה מרקד לפניהם ואמר, ברוך שבחר בזרעו של אברהם ונתן להם את חוכמתו, ובכל מקום שאין הולכים נעשים שרים לאדוניהם ופטרן, והלכו לבתיהם לשלום. הפסוק באיכה, אנחנו חוזרים לדרשות האלו, בחור תבכה בלילה. כאן יש כפילות לשון, בחור תבכה, שתי בכיות הללו, למה? אמר רבא רבי יוחנן, אחד על מקדש ראשון ואחד על מקדש שני. בפסוק שקראנו כתוב בלילה, על עסקי לילה. החורבן קשור למה שמכונה פה על עסקי לילה, שנאמר, כתוב אצל המרגלים בזמן משה רבינו, ותישא כל העדה ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רבי יוחנן, אותו הלילה ליל תשעה באב היה, אותו לילה שהמרגלים חזרו עם הבשורה שלהם, אמר להם הקדוש ברוך לישראל, אתם בכיתם בכייה של חינם, מה שקראנו עכשיו בפסוק, ויבכו כל העם בשומעם את דיווח המרגלים, הקדוש ברוך אומר, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני אקבע לכם בכייה לדורות. דבר אחר בלילה, שכל הבוכה בלילה קולו נשמע, כי הסביבה שקטה, אז בניגוד למי שבוכה ביום קולו לא ישמע, בגלל רוב הקולות והרעש הסביבתי לא חן בלילה. דבר אחר בלילה, שכל הבוכה בלילה כוכבים ומזלות בוכים עמו. דבר אחר בלילה, שכל, וכמובן בלילה רואים את הכוכבים ומזלות, לכן משייכים את בחיית הכוכבים לשעות הלילה. דבר אחר בלילה, שכל הבוכה בלילה השומע קולו בוכה כנגדו. וכאן סיפור לתאר את זה, מעשה באישה אחת, שכינתו של רבן גמליאל שמת בנה, זה גם באמת טרגדיה, והייתה בוכה עליו בלילה, שמע רבן גמליאל קולה ובכה כנגדה עד שנשרו ריסי עיניו, וזה פוגע בריאה. למחר הכירו בו תלמידיו והוציאוה משכונתו. אם שמו לב לתופעה והתוצאות, וסילקו את האישה מהשכונה של רבן גמליאל. ודימתה על לחיה, שוב פסוק באיכה, אמר רבא אמר רבי יוחנן, כאישה שבוכה על בעל נעוריה, שנאמר, אלי כבתולה חגורת שק על בעל נעוריה. המילה אלי זה קינה. יש ברש"י, הוא מסביר מה שאמרנו עכשיו, אלי כוננו קינה, מתרגמינן איליה על בעל נוריה שבוכה תמיד ומצויה דמעות. והפסוק אומר ודמעתה על, רש"י אומר ודמעתה על לחייה, לשון לחות ונערות, המילה לחייה כאן בדרשה זה לאו דווקא לחיים אלא לחות, כגון לח ויבש. אז על זה אמרנו כאישה שבוכה על בעל נוריה. הפסוק נמשיך בגמרא, הפסוק אומר היו צריה לראש. אמר רבא מרבי יוחנן, כל המיצר לישראל נעשה ראש. ויש הערה לדעתי חשובה ביותר בשוליים, הוא אומר אין תוספות חגיגה יהודים עמוד ב' דיבר מטריר שלא יאמרו ביד ומה שפילה מסר את בניו. כלומר קודם שמיצר, לפני שאותו מלכות או אימפריה או מדינה עומדת לגרום צרות לישראל, כבר נעשה ראש. ושוב פעם, כמו שאנחנו קראנו כעת, זה אומנם תיאור של צרות לעם ישראל, אבל לפחות מי שמצליח לכבוש או לגרום צר לעם ישראל, זה לפחות אומה מכובדת במרכאות, מכובדת או במובן הזה שהיא מוכרת בעולם כאימפריה, כמעצמה, מעצמה עולמית. ורק אחרי שהיא עשתה מעצמה עולמית, אז הקדוש ברוך הוא מוכן למסור את עם ישראל תחת ידם הקשה, ידם השלטונות שלהם. ושוב פעם נקרא את זה בגמרא, כל המיצר לישראל נעשה ראש, כוונה, כפי שההערה בצד בשם התוספות אומר נעשה ראש כמראש נעשה ראש, נעשה מעצמה. הפסוק אומר כי לא מואף לאשר מוצק לה כעת הראשון הקיל ארצה זבולון וארצה נפתלי ואחרון נכביא דרך הים עבר ירדן גלי לגויים. אמנם התייחסנו לפסוק הזה ליעל דף צדי דלד עמוד ב' שם באמצע עמוד הוא נדרש באופן אחר, שם הוא היה קשור לחזקיהו המלך וסנחריב שבא על ירושלים. פה הגמרא אומרת אמר רבא רבי יוחנן כל המציק לישראל אינו עייף. אנחנו נמשיך בגמרא. הפסוק אומר שוב פעם באיכה לא עליכם כל עוברי דרך. אמר רבא אמר ביוחנן מכאן לקובלנה מן התורה. עכשיו מה זה קובלנה? ברש"י מובא כמה פירושים, אנחנו נעבור לרש"י עכשיו. מכאן לקובלנה מן התורה, כשאדם מודיע צערו לאחר צריך שיאמר לו לא תבוא זאת לך כמו שבא אליי. אנחנו נוהגים לומר לא עליכם, זה מה שבעצם כתוב בפסוק לא עליכם כל עוברי דרך. והמנהג הזה למה? כי קשה הוא לשמוע שפעמים חוזרת עליו, והמקפיד על כך, מי שמקפיד לומר לא עליכם אין בו משום ניחוש, זה לא בעיה של האיסור לא תנחשו. לשנה חינה לקובלנה, כשיש לו צרה יודיענה לרבים. וכאן המילה קובלנה צעקה, לצעוק, להודיע, ויש מקור דומה אצל המצורע, תמי תמי יקרא, מכאן להודיע צערו לרבים. לשנה חינה המילה קובלנה נגד דמתרגמינן קבל, כמו קבל עם, כאדם שאומר לחברו לא כנגדך אני אומר, לא אני. אז האדם מספר משהו רע ואולי הוא אפילו משתמש בלשון נוכח, אבל הוא אומר לא, אני לא מדבר עליך. נחזור לגמרא, כל עוברי דרך. או אמר רב, אמרם אמר רב עשאוני כעוברי על דעת, שאני נידון אני נידון באש כסדום, כמו שהגמרא תסביר. אז עוברי דרך שבפסוק לפי רב עמרם אמר רב כעובר על דת, תאילו בסדום תיב השם ימטיר על סדום, ואילו בירושלים תיב ממרום שלח אש בעצמותי וירדנה. הפסוק אומר, ויגדל אבון בת עמי מחטאת סדום, וכי מעשו פנים יש בדבר? אם האבון של עם ישראל היה גדול מסדום, מה קרה לסדום? סדום נהפכה, נמחקה לגמרי, אבל עם ישראל ברוך השם שורדת עד עצם היום הזה. אז האם יש בזה מעשו פנים? אמר רבא, אמר רבי יוחנן, מידה יתרה הייתה בירושלים שלא הייתה בסדום. דהילו בסדום כתיב, הנה זה היה אבון סדום, אחותך גאון סבעת לחם ויד עני ואביון לא החזיקה. אנחנו יודעים שבסדום היה אכזריות זועקת לשמיים, לא הועילו לעזור לעניים ואביונים. ויביא בירושלים כתיב, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן, היו לברות לעמור בשבר בת עמי. מה שאנחנו לומדים מהפסוק הזה, שאומנם הגיעו למצב רעבון כזה חמור שהיו מבשלים ילדיהם, אבל כל אחת הייתה מציעה בשר בנה לשכנתה, יום שלי ויום שלך. ובכך ירושלים ועם היהודי לא עברה את הגורל שקרה שעבר סדום. לפני שנתקדם, יש התייחסות ברש"י, מידה יתרה, יש ברש"י שורה שלישית בתור השני, מידה יתרה, יש כאן שני פירושים אגב, אז כאן אנחנו מדגישים בגמרות המסומנות במעוין המילה לטובה. עוד כמה שורות אנחנו נראה לשון אחר, מידה יתרה פורענות. אז הפירוש הראשון, מידה יתרה לטובה, דירושלים טיב ידי נשים רחמנות בישול ידיהם, היו לברות למור, שהייתה מזמנת חברתה ואוכלת בנה. אמר רחמוניות היו, אבל בסדום כתיב יד אני ואביון לא החזיקה, ומידה הזו כיפרה עליהם על ירושלים, הכוונה שלא נהפכו. לשון אחר, מידה יתרה פורענות גדולה הייתה בירושלים, שילדיהם היו אוכלות זו עם זו, תכתיב היו לברות למו, אילו בסדום כתיב גאון סביבת לחם, שלא תמו טעם עוני. למדת גדול פורענות ירושלים מפורענות סדום, ולא היה מסו פנים בדבר. אז במובן הזה ירושלים שילמה יותר לעבירותיהם ממה שהיה בסדום. נחזור לגמרא. אנחנו בדרשה 13 מבחינת הדרשות בסדרה הדרשות האלו, סילה כל אבירי השם בקרבי, כאדם שאומר לחברו נפסלה מטבע זו. אנחנו נחזור לרש"י לפירוש הדבר, סילה לשון מסילה, כלומר כל האבירים פסלם הקדוש ברוך הוא ועשאם, פסולים וכבושים כמסילה זו, שכבושים כוונה שדורכים על המסילה, והיינו דמיה למטבע שנפסלה ואין לו תקנה. אז כל האבירים הגדולים שהיו בירושלים נכבשו, נמחו להיות ככלום, כמו מטבע שנפסלה שלא שווה כלום. נחזור לגמרא, פצו עליה פיהם. אמר רבא, אמר רבי יוחנן, בשביל מה הקדים פי לעין? תשובה, בשביל מרגלים שמעו בפיהם מה שלא ראו בעיניהם. אז מידה כנגד מידה, כמו שאצל המרגלים רואים את הפה קודם לעין, כמו שהדגשנו בגמרות המסומנות. אז בפסוק שבאיכה, שהיא התוצאה של חטא המרגלים, גם שם רואים את הקדמת הפה לעין. הפסוק אומר, אוכלי עמי אכלו לחם, השם לא קראו. אמר רבא רבי יוחנן, כל האוכל מלחמן של ישראל טועם טעם לחם, ושאינו אוכל מלחמן של ישראל אינו טועם טעם לחם. אנחנו נפנה לרש"י. טועם טעם לחם, שהעקותים מוצאים טעמם בלחמם של ישראל, שהנאה הוא להם כשגוזלים אותן. הגמרא ממשיכה, השם לא קורא, זה הזכרנו את זה כבר בפסוק שציטטנו. רב אמר, אלו הדיינים. ושמואל אמר, אלו מלמדי תינוקות. שוב פעם רש"י, אלו הדיינים, מתי משפט בשביל אבונותיהם היו לחם עמי למאכל אויביו. אז השם לא קראו, מה שאמרנו לפי רב, זה מתייחס לדיינים שהיטו את הדין, עיוות משפט. אז התוצאה מזה שהאויבים אכלו לחמנו. שמואל אומר שזה השם לא קראו, מתייחס למלמדי תינוקות. מה הכוונה? אלו שעושים מלאכתן רמייה. זה אמרה די כוללנית. מה זה בדיוק מלאכתן רמייה? שוב פעם, זה יכול לכלול הרבה מקרים שונים. בין היתר, במסכת בבא בתרא דף חף א', יש מעשה עם יואב, שר צבאו של דוד המלך. יואב הוא מלמד התינוקות שלו, שהוא היה קטן, היה לו מלמד תינוקות, ושם בעמוד ב' מובא הפסוק בירמיה, פרק ממחה את פסוק י', ארור עושה מלאכת השם רמייה. ולעניות דתי, רש"י מרמז לזה, שהוא משתמש דווקא במילה הזאת, שעושים לחתן רמייה. אנחנו נמשיך בגמרא, שאלה, מי מנען? את הסדרה שהופיע במשנה של המלאכים והאדיוטות שהיו במשנתנו, שאין להם חלק ומלווה. מי מנען? אמר רב אשי, אנשי כנסת הגדולה מנעום. אמר רב יהודה אמר רב, ביקשו עוד למנות אחד. הכוונה זה לשלמה המלך, שגם אותו, לפי הרצון או האב המין של אנשי כנסת הגדולה, לכלול אותו ברשימה שאין להם חלק לאום הבא. יש כאן צורת בית, ובצד בשוליים כתבנו ארבע ניסיונות למנוע מניעת שלמה המלך בין אלו שאין להם חלק לאום הבא. אנחנו לא ערוכים כאן לעשות סקירה תנכי לגבי הבעיות או הבעייתיות שהיה במלכות שלמה. הזכרנו את זה לפני כן במסכת שלנו, התייחסנו לזה קצת עם שלום המלך והניסיון, נגיד, לרצות את בת פרעה שהוא נשא אותה, והוא מנע או הכביד על עולי הרגל וכולי, ועוד בעיות. קשה באמת לנו נדבר על אחד מהמלכים הידועים, החשובים שהיה לנו בהיסטוריה, אבל לחז"ל יש להם הביקורת עליו, ובהתאם אנחנו, או ברקע הזה אנחנו נמשיך בגמרא.
בכל זאת לא מנו את שלמה על איך זה קרה. אז באה דמות יוקנו של אביו, כמובן דוד המלך, ונשתתחה לפניהם, לפני אנשי כנסת ולוגה, ולא השגיחה לזה, לא עזר. באה אש מן השמיים ולחקה אש בספסליהם, ולא השגיחה עליה. יצא בת קול ואמרה להם, חזית האיש מהיר במלאכתו, לפני מלאכים יתייצב, בל יתייצב לפני חשוקים. זאת אומרת, וכאן כמו מסביר מה זה איש מהיר במלאכתו, מי שהקדים ביתי, כוונה בניין בית המקדש, לביתו, לארמון המלך, שגם זה בנה שלמה, אבל הוא הקדים בית המקדש לצורכי עצמו, ולא חשוקים, כוונה, ואין חשוקים, זה עניין של חושך או גיהנום, שאין לו להתייצב, אין לו לעמוד בגיהנום, ולא השגיח עליה. גם לאותה בת קול לא השגיחו, ואנשי כנסת לגרו עליה. יצא בת קול ואמרה, המאימך ישלמנה, כי מאסת, כי אתה תבחר ולא אני. הרש"י אומר, כי אתה תבחר ולא אני, וכי הבחירה בכם תלויה ולא בי. לומר, מי שיש לו חלק, מי שאין לו חלק, הלו הדבר תלוי, הלו בי הדבר תלוי. זה החלטה שמיים, לא החלטת אנשי כנסת הגדולה. נמשיך בגמרא. יש פה נקודה ארוכה, וסימנו את זה בהתאם, זה ממשיך עד שורה שלישית בדף קוף ה'. דורשי רשומות היו אומרים, דורשי רשומות, דורשי פסוקים, ככה שמסביר פה. יש אגב גרסה אחרת, רש"י מביא את זה במסכת ברכות, אבל בשבילנו דורשי רשומה, הכוונה דורשי פסוקים, היו אומרים, כולן באין לעולם הבא. כל אלו שאנחנו מנינו שאין להם חלק לעולם הבא יגיעו בסופו של דבר לעולם הבא. ואנחנו הזכרנו בין המלאכים ירבעם, אחאב, מנשה, בין ההדיוטות גחזי, אחיתופל, דואג. אנחנו לא מחשיבים כעת בלעם, הוא כבר לא, הוא מעובדי האלילים, הוא לא שייך לדיון הזה. אז כל אלו שמנינו שאין להם חלק מה יבוא לעולם הבא, שנאמר, לי גלעד ולי מנשה, אפרים העוז ראשי, יהודה מחוקקי, מואב סירח ציה לאדום, השליך נא לי אלי פלשת יתרועי. עכשיו, הפסוק הזה נדרש כהתייחסות לכל אלו שהזכרנו. לי גלעד, זה אחאב, שנפל ברמות גלעד. ורש"י אומר, לי גלעד, לי מנשה, עליי, כוונה לקדוש ברוך הוא, עליי לסבור לעוונם כדי שיהיו הם זוכים. אני אספוג את העוונות שלהם בסופו של דבר, ובכך יגיעו לעולם הבא. אז אמרנו שבפסוק שקראנו, גלעד הוא רמז לאחאב שנפל, הוא נרצח במלחמה שם ברמות גלעד. מנשה כמשמעו, כוונה התייחסות למלך מנשה. אגב, אנחנו ציטלנו פה פסוק בתהילים, פרק סמך, פסוקים ת' ויוד, רואים ש לא רק פה, רואים את זה בכמה מקומות, אבל כאן זה די בולט שהפסוק נכתב ברוח הקודש, רוח נבואי. אם אנחנו יכולים להגיד שמנשה שמוזכר בפסוק מתייחס למלך מנשה, זה שם פרטי ולא דווקא שבט מנשה, אלא מנשה באופן פרטי, כנראה, אז יש, ברור שנכתב ברוח הקודש וברוח נבואי. אפרים מעוז ראשי, זה ירבעם דקעתי מאפרים, הוא בא משבט אפרים. יהודה מחוקקי, זה אחיתופל דקעתי מיהודה. אנחנו ממשיכים פה בדף קה עמוד א', דקעתי מיהודה קראנו, זה מתייחס לאחיתופל שבא משבט יהודה. מואב סיר רחצי, זה גחזי שלקה על עסקי רחיצה. רש"י, סיר רחצי, גחזי שסר ונצטרה על עסקי רחיצה, מי שמכיר את הסיפור עם גחזי ונאמן שר צבא עור של המלך הרם שלקה בצרת והחלים דרך העצה של הנביא אלישע בתפילתו בנהר ירדן. זה הכוונה עסקי רחיצה. באותו סיפור, אותו מקרה, גחזי לקח מהדורון שנאמן הביא, בניגוד גמור לרצון הנביא לא לקחת שום דבר. אז על עסקי רחיצה היה נפילת גחזי, ופסוק מבשר לנו שיהיה לו תקומה. על אדום אשליך נעלי, זה דואג אדומי. עליי פלשת התרועי, אמרו מלאכי אשרי לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אם יבוא דוד שרג את הפלישתי, כוונה לגוליית, והוריש את בניך גת, ובכך ניצח את הפלישתים, ואפשר לעם ישראל למחול, להוריש את המקום גת שפעם היה של הפלישתים, מה אתה עושה לו? הרי דוד המלך הוא יבוא בצעקות, מה פתאום שדואג והחיתוף שהיו האויבים הנשבעים של דוד, נגד דוד. אתה מתכוון להתפשר איתם, לרצות אותם? מה תגיד לדוד? אמר להם, עליי לעשותם רעים זה לזה. זה מה שקראנו בפסוק, עליי פלשת הית רועי, לשלוט אותם רעים, חברים בחזרה, שהקדוש ברוך הוא יצטרך לרצות את דוד כדי שהוא יתפייס בדבר הזה. עד כאן שיעורנו להיום.